נכון? כאילו את הפרק עושים גרשיים ואת הפסוקים. סליחה, מה שאלת?
שאלתי, המקורות האלה זה מה, זה רקע לנבואה?
זה הרקע ההיסטורי של הנבואה בעצם. אבל אנחנו נתחיל בעצם, כמו שאמרתי שוב, עם המקום שאנחנו רוצים בבית שני. ואולי אני אחדד את הדברים. מה שלא הספקנו עוד שבוע שעבר לגלל? כי באמת אנחנו נכנסים פה לכל בית שני, וזה המון רקע. ואת שבוע שעבר גם הרבה ניסו להיכנס לכל החשבונות, אבל זה לדעתי, לעשות את זה שוב, לא כדאי להיכנס לכל החשבונות האלה של 70 שנה, כי זה באמת גם שייך הרבה יותר לספר עזרא, וגם זה ממש סוגיות ארוכות. אבל נראה לי שרק לתת שוב את הרקע ההכרחי שהתחלנו בו. אני אעשה עוד פעם במהירות על הלוח את לא, אני הולך טיפה אחורה, כן? אפשר לפרוק את זה או ש... אני הולך טיפה אחורה. אז עוד פעם, אני הולך ממש לחורבן, וממש רק לעשות אותו, כי אנחנו נכנסים כבר לימי בין המצרים, אז נרוויח את זה, בסדר? אז החורבן זה נבוכדנצר, נכון? בסדר? החורבן בתקופתו של נבוכדנצר, זה בשנת 19 נבוכדנצר החורבן עצמו, אבל לא נוכל להיכנס לזה, ונבוכדנצר פי חזל מולך 45 שנים. אחרי נבוכדנצר מולך הבן שלו, יודעים איך קוראים הבן שלו?
לא,
מה? יפה, לא מוכר, אבל שמו אוויל מרודח. בסוגריים אני אגיד שהוא היה צדיק.
כן?
כן, הוא מולך 23 שנה, אין עליו כלום, כי הוא היה בסדר. הוא ממש לא התענה לעם ישראל, אלא ההפך, הוא הוציא אותו יחיד מבית הכלא. וממש נטע תקוות גאולה בעם ישראל, אבל לא נכנס לזה, זה דברי הימים. אחרי אוויל מרודח, הולך הבן שלו, שהוא מנובל גדול, וקוראים לו בלשצר. הוא בלשצר המפורסם ממשתה בלשצר, שבשנת 3 למולכו עושה משתה גדול ושותה בכלי בית המקדש, ואותו משתה יוצאת היד המפורסמת וכותבת על הקיר, את המילים מנה מנה תקד בפרסין, הוא מזדעזע, מביא מדניאל, פותר לו את החזון, את המראה המפחיד הזה, אבל בעצם ואומר לו שהקדוש ברוך הוא איתך גומר את הסיפור עם בבל, אתה תהיה אחרון אחרי בבל והאימפריה תיפול בידי, ופרסין, זה כיף המשמעות, זה יחתך אצלך ותבוא מלכות פרס, ופה בעצם מסתיימת האימפריה הפרסית ונכבשת על ידי האימפריה הבבלית ונכבשת על ידי האימפריה הפרסית מדית הפרס ומדי כמו שדברנו ואז אמרנו, אתם זוכרים שהמלך הראשון הוא דריווש המדית, כן? זה ברית כפולה של פרס ומדי, דריווש מלך מדי וכורש מלך פרס, הצעיר ממנו ביחד תוקפים את האימפריה הבבלית, כובשים את נינווה ובעצם ומפילים אותם, מודדים אותם ומתיישבים על הכיסא של האימפריה הזאת כשדריווש המדי הוא הראשון, הוא חי שנה אחת בתקופתו דניאל מושלח לגובה האריות, דיברנו, הזכרנו על זה אחריו בא כורש הפרסי כבר, כן? והוא מצעיר את הצהרת כורש שהיא הרקע לכל הסיפור, מולך 3 שנים, עוצר את בניין הבית. ובהתחלה, כמו שאמרנו, נותן את הצהרת כורש שמאפשרת למי שרוצה לעלות ולבנות את בית המקדש. ישנה עלייה לא משמעותית בהסתכלות לאומית, כי לפי הרשימות שמופיעים בספר עזרא, עולים 40,000 איש. מתוך כל יהודי העולם, עולים 40,000 איש, בוא נגיד במספרים שלנו, זה אפילו לא 60 ריבו המקוריים, כן? 40,000 איש, זה יהיה הרקע מה שאנחנו נדבר עכשיו, כי אנחנו יודעים ש-60 ריבו זה כבר מספר שהמשמעות שלו היא מה? מה המשמעות של 60 ריבו? שכינה, כן? שכינה שורה ב-60 ריבו. אין אפילו 60 ריבו, אין אפילו שכינה, זה הרקע למה שראינו עכשיו בפרק.
זה
חתך
של
האוכלוסייה. זהו, וחתך מאוד נמוך של האוכלוסייה. זאת אומרת, הגמרא בקידוש של המפורסמת, פרק 10 יוחסין, מתחילה במילים 10 יוחסין עלו מבבל, כן? אז זה בהתחלה כהני לוויה בישראל, וכל השאר זה ממזירי שתוקנת, דיני הסופה, גירי חרורי. בקיצור, כמו שנקרא ביידיש יוחסין, כאילו, יוחסין מאוד. אבל הם היו ממש, מה שרגיל להגיד, התחתית של החבית של, של האוכלוסייה, והם עלו מהסיבה הזאת. זאת אומרת, לא היה להם מה להפסיד בעצם, אלא רק להרוויח בהשוואה, כמו שכולם יודעים, אמריקה בעצמה הוקמה על ידי באמת, נכון? למשל, כן, דור ארץ הגירה, היא הוקמה על ידי פושעים, אוסטרליה הוקמה על ידי פושעים, כל הארצות החדשות הם בדרך כלל אלה שאין להם מה להפסיד, או בלשונו של הכוזרי, שאנחנו נראה את זה יותר בזכריה, כן? כי הרבים והמיוחסים והחשובים ותלמידי החכמים, הרבה מתלמידי החכמים, רוב הדברים, לא עלו, אלא נשארו דבוקים במשכונותיהם ובנכסיהם, אם זה מזכיר לכם משהו. בכל אופן, מי שעלה זה כנראה, הרבה מאלה שעלו זה היה זה שלא היה להם מה להפסיד, אפילו יותר מזה, הגמרא מדברת על זה שהפסוק אומר, ותל מלח, שהראוי לעולם להפך למלח מפני מעשיהם. היו גם רשעים, היו אנשים באמת לא מגדולי העם, ואת התוצאות אחרי זה רואים בספר עזרא, עם עזרא ונחמיה צריכים לפעול שישמרו שבת, שיפסיקו להתחתן עם נוכריות כל פעם מחדש, הרבה דברים, שישחררו את העבדים, יפסיקו להתעלל אחד בשני, שלא יהיו משתפי פעולה עם אויבי ישראל, יש שם המון משתפי פעולה בתוך החברה הזאת, יש הרבה שיש משתפי פעולה עם אלה שמלחמים נגד העלייה, שוב אם זה מזכיר לכם משהו. בכל אופן, זו תופעה מאוד מאוד לא פשוטה. כאילו, האוכלוסייה הזו, האוכלוסייה, החתך שלה הוא מאוד נמוך בכל כל מידה. גם כמו שראינו פה, אפילו מבחינה כלכלית, הם לא מצליחים להתרומם. הבנייה נעצרת מיד אחרי ההתחלה. זאת אומרת, כורש נותן את הצהרת כורש, ומיד אחרי זה מתחרט. ומבטל את ההצהרה.
אה, זה כורש מתחרט?
כורש עצמו מתחרט, מבטל את ההצהרה. בשנת שלוש לכורש, שוב, אז אני קצת נותן זום אחורה, אבל בשנת שלוש לכורש, מה?
זה מזכיר גם
הצהרת בלפור. לחלוטין, לחלוטין. זאת אומרת, זה הצהרת בלפור, ואחרי זה בא הספר הלבן. הבית שני והגאולה שלנו זה מדהים, ללמוד ספר לבן זה מדהים כמה שזה אחד לאחד. ודרך אגב, הגאון מבינה ככה כותב, וכל תלמידיו וכל התור וכל העלייה תלמידי הגאון, הרי חיו את זה שהגאון מבינה כל הזמן אמר להם, כמו בית שני, כך יהיה בית שלישי. אתם צריכים לעלות ולבנות בידיים, אבל לתקל את מה שהם קלקלו, כי רק ככה דבר הגאולה, הם כל הזמן חיו את התפיסה הזאת. זה מאוד בתודעה של תלמידי הגאון מבינה, מי שמכיר את כל המחקר היום החדש, על כל המניעים הרוחניים שלהם, אבל מבינה כל הזמן אמר להם, בית שלישי יהיה בדיוק כמו בית שני. ואצל הרב קוק זה בגלל שהרב קוק כאילו תלמיד של המסורה הזאת, הוא למד בוולוז'י, שזה תלמידי הגאון מבינה גם כן, הוא גם כן, זה בא לזה ביטוי מאוד בתורה של הרב, ההבנה שהתהליכים של הגאולה צריכים להיות כמו תהליכי בית שני, ולכן באמת בסוף מלחמת העולם הראשונה, אחרי שהצהרת בלפור, כן, יצא לאוויר העולם, הרב כל הזמן פה לפני כן אומר שזה הכיוון, אחרי זה הרבה מאוד מגדולי ישראל ראו בזה כבר את קריאת הכיוון, רק כאלה שתכף להתלבטו, הצהרת בלפור, כמו שמי שמכיר, יש ספר של הרב קשר, הרב נחם קשר, ספר מאוד חשוב שנקרא תקופה הגדולה, הוא מביא הרבה מאמרים מגדולי ישראל שאחרי הצהרת בלפור אמרו זהו, זה כבר המהירה שהקדוש ברוך הוא, זה הכיוון, זאת הנבואה שנצריכה לדורות, שהוא ספר עזרא, למה ספר עזרא נכתב לנו, מה זה משנה לנו, מה שקרה אז בימי בית שני, כי זה יהיה התפריט שעל פיו גם כן תתרחש הגאולה של בית שלישי.
אני לא יודעת, זה היה
מסוים בי, נראה שפידרנו לבנות, וזה גם כעומד ברקע שבקשה של הנבואות האלה, כן? אבל באמת יש פה שוני מהותי, ואליו אנחנו נעשה קצת להתייחס.
אבל לא כל
המשראל חושב ככה, נכון? מה? נהפוך, זאת אומרת, באופן עקרוני, ההנחיה של בית שני, לבנות את בית המקדש, לפני אפילו שיש מלך וכו' וכו', זה הוראת שעה מיוחדת לבית שני. זה לא דרך המלך של בית ראשון, וזה גם לא דרך המלך של בית שלישי, זה לא הלכה. אלא זה הוראת שעה מיוחדת לבית שני, ותכף ננסה גם כן להסביר, גם את ה...
למה כאן לוקחים את זה
בבית
שני
ואת זה? אז זה מה שאנחנו ננסה קצת להראות את הנקודה, מה היה התפקיד של בית המקדש תקופת בית שני, אבל אני לא יודע אם נוכל להיכנס את כל המבט הזה, אבל חלק ממנו כן ננסה להראות. זה הגמרא שלא הספקתי שלוש לדבר עליה, ואני קצת ננסה לדבר עליה עכשיו. אז אני רק אסיים את החלק ההיסטורי. אז כורש מולך שלוש שנים, אחרי שהוא מבטא, בשנה, רק סתם לחבר את זה, בשנת 3 לכורש, דניאל מתאבל, צם ובוכה שלושה שבועות, וזה מזכיר לכם משהו. בסדר? למה הוא מתאבל, צם ובוכה שלושה שבועות? מה? למה? כי, הסיבה היחידה, למה אני יכול, יש הצהרת בלפור, אז למה הוא מתאבל, צם ובוכה? אז חזר את השומרים, בפני שכורש ביטל את הבנייה. מה קורה בעקבות זה שהוא מתאבל, צם ובוכה שלושה שבועות? הוא מקבל את הנבואה האחרונה של דניאל, המכונה נבואת אחרית הימים. זאת אומרת, בעצם, אחרי שהוא רואה שבטלה הנבואה, או שבטלה הבנייה, באים ואומרים לו, כאילו, בסוף סנט דניאל, מה אומרים לו בעצם? אומרים לו, לא רק ש... לא, אין לך מה... כאילו, אתה מצטער זה שלא התחילה ביום בית שני. אומרים לו, בית שני בנה, אבל אנחנו נספר לך משהו. נחלב, ואם אתה רוצה להבין לאן זה הולך, תתקע לעשות חשבון באלפים. 1,300, 1,200, המלאך נותן לו שם מספרים שכבר בקנה מידה אחר לגמרי, כן? שהוא מבין...
מה, בעקבות זה ששלושה שבועות הוא צם, אז מלאך מתגלה
אליו? בדיוק, הולך אומר לו, איש, כחמודות אתה, אז נתת לך להבין, אני נשלח לי לך, לא שמוכל להסביר לך, אבל בעצם דניאל אז מקבל את מה שכולנו מכירים בתור חזון אחרית הימים, עם מספרים, יש אפילו מספרים של מתי תהיה הגאולה, חוץ מזה שאנחנו לא יכולים להבין את המספרים האלה כל השם. זאת אומרת, כל גדולי ישראל, כל הדורות ניסו לחשב במספרים עד לדורות האחרונים.
דניאל
בעצמו אותם. כן, דניאל בעצמו, אבל אבא חשבון שבית שני. אבל שם מופיע חשבון שבית שלישי, ועד המלבי בעצמו. אנשים לא מכירים את זה, אבל המלבי בעצמו עושה חשבון כשהוא מוציא את הספר שלו לפני מאה וכמה שנה שנים, אני מקודם בערך, הוא עושה חשבון ומתאריך את זה לתקופה קצת יותר מאוחר מהתקופה שלו. חלק מהתאריכים אפילו די, נגיד, הוא נתן את תרפ"ט בתור תאריך משמעותי. הוא נתן שם כמה שנים שהם מתכתבים עם הגאולה שלנו, אבל לא לפי ה... כן. אבל הוא עושה חשבון שכבר יבנה את המקדש לפני אנשים. כי החשבון שלו לדעתי, יש 30-40 שנה כבר עשיתם את המקדש להיות בנוי. אבל מה? כן, יש לו שם כמה תאריכים קרובים, אבל בכל אופן, כל גדולי ישראל יצאו לפענח את זה, אבל אני אומר, באופן עקרוני, זה כבר נותן פרספקטיבה לתקופה הזאת. זאת אומרת, יושבים לתקופה הזאת גם דניאל, קצת לפני כן זה יחזקאל, ואנחנו עכשיו פוגשים את חגי, את חגי ומלאכי, ובעצם מה שמעסיק אותם זה עכשיו הגאולה הזאת של בית שני, וזה מה שכל כך מורכב בפרק הזה. כי תכף אני אתן לכם גם כן, לפי הצעה של אורי קצת לעלות שאלות תוך הפרק, אבל איך שכולם שמו לב שיש אפשרות להסביר את הפרק הזה על בית שני, ויש אפשרות להסביר את הפרק הזה על בית שלישי. זאת אומרת, הבית האחרון איזה בית זה? שני ושלישי, אני חושב שכל אחד מכם, כל חברות ייצגה אחד מהצדדים, וזה יהיה במפרשים, וזה בעצם השאלה. זה כל הזמן הדיון על התקופה הזאת, אבל שוב אני אומר, עצם זה שהנבואה הזאת נכתבה לנו, זה אומר משהו. זאת אומרת, איזה ספר עזרה שהוא בית שני נכתב לדורות, זה אומר דבר מאוד מאוד ברור. וככה רב כותב, שזה אות שבית שלישי ייבנה על פי ספר עזרה.
סליחה, הנבואה לדניאל שבית שני חרב ייבנה בית שלישי, היא ניתנה לפני שנבנה בית שני?
כן.
אז למה שבכלל יהיה להם את המוטיבציה לבנות אותו אפילו?
היא כתובה בצורה עלומה, אבל היא מאוד די ברורה. זו שאלה טובה. זו שאלה טובה, אבל אני אעשה לענות
עליה. אולי לכן גם לא היה להם כל כך מוטיבציה, והם היה צריך לזרז אותם.
חזל אומרים את זה בצורה מאוד חריפה. חזל אומרים את זה בצורה מאוד חריפה. תכף נעשה, אבל אין לי ספק שזה מסביר את שאלת המוטיבציה. זה מה שאני עושה תכף.
אבל דניאל העביר את זה לעם?
מה? סבא דניאל נכתב אז. אבל אומרים לו שהדברים יהיו חתומים
ולאט לאט... יש נבואה, כל נבואה, רבי ישר מעביר הלאה, כי הוא לא משנה...
בגדול...
הסורן הגדול...
רש"י אומר בגמרא ואנחנו לא מפרסם בבת ועל עריכת התנ״ך, בבת ויהודה ל... בית ויהודה לא זוכר, אז רש"י שם אומר שכל נביא היה כותב את ספר נבואתו לפני שהוא נפטר. עכשיו, מי שנפטר בצורה פתאומית ולא הספיק לכתוב, אז כתבו את זה לתלמידיו. למשל, ישעיהו, שנרצח על ידי הנכד שלו, אז הוא לא הספיק לכתוב את הספר שלו, אומר, אשר שמי שם כמה, בכל אופן, אבל נביא בעצם לפני שהוא נפטר מן העולם, הוא בעצם עורך את כל הנבואות שלו, כותב אותן, ומה שבעצם לדורות, מכל מה שהוא אמר, הוא אמר הרבה יותר כידוע ממה שנכתב, אבל מכל מה שהוא אמר הוא מקבל בעצם איזושהי הנחיה אלוקית, מה מתוך זה של הדורות, ואז את זה הוא כותב. זאת אומרת, כתיבה זה בעצם עריכה, זה סיכום של מפעל חיים. כן? זאת אומרת, אין ספק שיחזקאל מילא הרבה יותר נבואות השלוש של יחזקאל. מה שאנחנו קיבלנו זה מה שרלוונטי לנו. וכך, דרך אגב, אולי הכי בולט זה חגי. כמה זמן נבואת חגי? אתם סיימתם את ספר חגי היום?
שלושה
חודשים. שתי פרקים, כן? שלושה, ארבעה חודשים, כמעט ארבעה חודשים, נכון? ספר חגי? כל הספר, ארבעה חודשים. חגי הנביא, אז אנחנו תכף נדבר על זה, אבל בגדול, ברור שחגי ניבא הרבה יותר מזה. אבל מה שנכתב כספר חגי, זה מה שבעצם הוא הצטווה לשיר לנו. יש את המשמעות האלה. וזה נכון לגבי כל הנביאים, כידוע הגמרא המפורסמת שאומרת 60 ריבוא נביאים ולהיות עבדו להם ישראל כפליים כיוצאי מצרים, אלא שנבואה שנצריכה לדורות נכתבה, היא זאת שנכתבה לתוך מה שנקרא הקודקס הכתוב שנקרא תנ"ך, מה שנכתב, מה שהושאר אחרי זה, זה הנבואה שצריכה לדורות, אבל כל הנבואות האחרות כמו שמה שאמרה רש"י הם לצורך השעה והדור, אז הם לא נכתבו, כי הם שימשו את השעה והדור, אבל הם לא נצריכו לדורות. מה שאנחנו קיבלנו בתור התנ"ך, זה מה שהקדוש ברוך הוא בעצם הותיר לנביא, לערוך ולכתוב בתור ספר הנבואה שלו, שאחרי זה ישתמשו בו או יצטרכו אותו במהלך הדורות. בסדר? דרך אגב, בצורה אחרת גם, אבל אני אומר רק עם נקודה למחשבה, תסתכלו על, אפילו על הוצאה, מה שנקרא, ארון הספרים היהודי. הוא אין סופי, אין עוד עם בעולם שיש לו תרבות עם, לא יודע, חצי מיליוני ספרים שנכתבו, כן? רק תסתכלו על הפרויקט הזה של אוצר החוכמה, מכירים את ה... כן? זה כבר מגיעים, זה מספרים אסטרונומיים של כתיבה וספרים וכו'. ובסופו של דבר אתה יכול לראות שיש, למשל, יש גם תלמידים וספרים שבדורם, הספרים האלה היו מאוד משמעותיים, ואפילו, כדבר, ספרי חובה, כן? ואחרי זה לדורות, הם לא שימשו, למה? כי הם היו איזה צורך של אותו דור, הם ענו לאיזושהי, או דילמה, או מצוקה, או שאלה, בכל של אותו דור, אבל לדורות הם פחות שימשו, ישנם פוסקים של דורם מאוד גדולים, וישנם אפילו, וישנם הספרים אפילו הפוכים, זאת אומרת, לדוגמה, שבפרום שפירה היה אומר לנו, שהמהר"ן מפראג בדורו לא למדו את הספרים שלו. והיום למשל, כן, פתאום בתורת כשמגיע דור הגאולה, הספרים שהופכים להיות רלוונטיים מתמיד. זה שהוא חי לפני חיים יותר מ-500 שנה, כן? אבל שוב, ישנם דברים שבדורו, ישנם ספרים שבדורו הם מאוד רלוונטיים, אחרי זה הם לא, ישנם ספרים שבדורו הם לא רלוונטיים, אבל פתאום אחרי זה מתברר כמה שהם היו משמעותיים. תסתכלו על תורת רבי נחמן ברסלב, כן? היו לו חסידים, אבל הוא היה מיעוט ונרדף וכו' וכו'. פתאום בדור הזה התורה הזאת הופך להיות כאילו כל כך משמעותית, כל כך הרבה, או לאוכלוסיות מסוימות, על הרבה אוכלוסיות וכל הלושה, אבל אפשר לראות שיש פה יד השם, ויש פה איזה, יש פה איזה, איזושהי הנחיה, להגיד את זה שיש פה משמעות, לפעמים לא תודות, לא יותר מאוחרים. וזה ככה בחוכמה, בספרים, על אחת כמה וכמה שזה ככה בנבואה, זה איזושהי דינמיקה אלוקית, מאוד מעניינת, מאוד מרתקת גם כן. אבל אם אני חוזר עכשיו לתקופה הזאת, אז כורש, דניאל פה מתאבד, זה דרך אגב, זה היה נבואה האחרונה של ספר דניאל, כן?
כשאתה אמרת שזה דריה
ושמדי הוא זה שהשליך את דניאל לגובה הרעיון, בסדר? ובשנת 3 לכורש דניאל מתאבד, אני אומר שוב, אם אתה בשיא הבנייה של בית המקדש, מה יש לך להתאבד? אלא שבשנת 3 כבר כורש מה עשה? עצר, ואז מראים לו שכאילו, אל תדאג, החשבון פה הרבה יותר מסובך, אפילו מה שזה נראה, זה לא אגיד יותר עכשיו, זה בסוף הוא יבנה, אבל יחרב, יבנה אחד שלישי, זה חשבון הרבה יותר מורכב. אז זה כורש הפרסי, יורש אותו אחשוורוש, כן? ואז אמרנו לו שפה כאילו נפתח צוהר לסיפור כאילו בפני עצמו. איזה סיפור קורה בפני אחשוורוש? כל מגילת אסתר, לכאורה, הוא בכלל מתקשר לשושן הבירה ולאמן האגגי, אבל אני חושב שכולנו מכירים את חזן שלוקחים את כל הסיפור של אסתר לאיזה כיוון, של מאבק על בניין בית המקדש, על חצי המלכות ולא בית המקדש, המן רצה לוותר את בניין בית המקדש, אחשוורוש רצה, ושתי רצתה, כל המשתה הוא בכלי בית המקדש, חזן לקחו את כל הסיפור של מוסר, למה? זה מאוד ברור, אתה רואה את ה, את ה, את ה, את ה, את החשוב ההיסטורית, מאוד ברור למה, גם חזל הרוד מגילת אסתר ככה, אבל זה קשור כבר ללימוד של מגילת אסתר. אחשוורוש מולך 14 שנים, ואחריו יורש אותו דריווש. לדעת חזל, דריווש הזה הוא הבן של אחשוורוש ואסתר, וזה כבר דריווש, כמו שאמרנו, הפרסי, כן? שבשנת 2 שלו אנחנו נמצאים עכשיו. זאת אומרת, חגי וזכריה מופיעים בשנת 2 לדריווש. ופה אנחנו מתחילים את נבואת חגי, בשנת 2 לדריווש. בסדר? גם זכריה מנבא את הנבואות שלו בשנת 2 לדריווש. מה? כן. או, דריווש, מה?
כן,
דריווש, לא יודע, אני לא זוכר אם חזר אומרים כמה מלאך סך הכל, כן, יש, זאת אומרת, יש לו נתן לי בנרם לחוד פרס, אבל לא יודע אם הוא, אני חושב שהוא אפילו מגדר כמלך האחרון, אבל יש עדיין בספר נחמיה שנת 30 לדריווש, 32 לדריווש, בסדר? זאת אומרת, הוא מעריך ימים, אבל בעצם, אני חושב שלפי סדר עולם רבה, אלכסנדר מוקדון הורג אותו, אם אני זוכר. זאת אומרת, המלכות הפרסית הולכת להסתיים, חלק מהפרשים דרך אגב מסבירים ככה גם את הפרק שלנו. המלכות הפרסית הולכת להסתיים, לא, לפי חז"ל, 32 שנה בימי הבית, עמד 32 בית שלישי בתקופה הפרסית. זאת אומרת, איפשהו פה נגמרת התקופה הפרסית ומתחילה כבר התקופה היוונית. בסדר, מובן?
מה, 32 שנה, מה בטוח?
תכף נראה את זה. כמה זמן עמד בית המקדש?
בזמן הפרסים?
במקביל לפרסים, ומתי התחלף המעבר ליוונים. תכף אני אראה בדיוק את המדרש, אבל איפשהו פה לא רחוק, כבר אלכסנדר מוקדון בדרך, והוא זה שממוטט את האימפריה הפרסית, ומתיישב בעצם, אם אנחנו מבינים את זה, הוא מתיישב בעצם על כיסא של נבוכדנצר. מבינים מה שאני רוצה לומר?
מדריווש?
לא, אלכסנדר מוקדון. כי בעצם המלכות הפרסית פשוט החליפה את האימפריה הבבלית. הם התיישבו ממש בשושן הבירה וכו', ממש התיישבו במקומות שלהם, ואחרי זה בא גם כן אלכסנדר מוקדון ומתיישב על האימפריה הזאת וכובש אותה. ואותו דבר בסופו של דבר עשו גם כן הרומאים. הרומאים בסך הכל כבשו את מה שהיוונים הקימו. הרי לרומאים לא הייתה תרומה משלהם, התרבות ההלניסטית היא כולה תרבות יוונית, הם לא הוסיפו משהו משלהם, אבל הם בעצם כבשו את האימפריה היוונית והתיישבו על הנכסים שלה. הכל זה סוגיה אחרת, אבל זה מה שנקרא ארבע מלכויות. זאת אומרת, אם מסתכלים על ארבעת המלכויות המוזרות שבבל, פרס, יוון ודום, רומא, הם בעצם ממשיכות אחת את השנייה כל הזמן, כי את האימפריה הרומאית כבר לא היה מי שכבש ו התיישב עליה בצורה שלמה, זאת אומרת, אחרי זה כבר, אפרופו ישמעאל, ישמעאל אף פעם לא כבשה את ה, גם כשישמעאלים היו אימפריה, הם אף פעם לא כבשו את האימפריה הרומאית, הם תמיד יכלו לשאת על חצי מהעולם וכל, אבל אף אחד בעצם לא ירש את הכיסא הזה של אלכסנדר מוקדון, פורש, נבוכדנצר. אבל זה הסוגיה של הרבה מלכויות. אז אני חוזר עלינו, אנחנו פה בשנת 2 לדריווש, חגי מנבא. עכשיו, רק שנתפוס רגע את הנקודה. כשחגי בא ומנבא, מתי עם ישראל שמע נביא לאחרונה? מתי עם ישראל בעצם פגש דברי נבואה?
מה, לפני חגי?
לפני חגי. או, אז לכאורה, עד חורבן הבית, יש להם את ירמיה, נכון? יפה. אחרי חורבן הבית יש להם נביא אחד. מי זה?
מרדכי.
זהו, מרדכי לא קדם נבואה. אין לה ויכול, אבל אין לה נבואות במרדכי. אבל יש, או, יפה. בדניאל, על פי חז"ל, וגם רואים את זה פסוקים, זה לא מוגדר כנבואה. זה מוגדר כמחזות, כמראות, זה בעיקר בלילה וחלומות, זה לא נבואה, הוא לא מוגדר כנביא. כבר אומר בפירוש שדניאל לא היה נביא, וחגי, זכריה ומלאכי היו נביאים. מה? יפה. לכן דניאל הוא בכתובים, והוא לא נמצא בספרי הנביאים. ועוד שחגי זכריה ומלאכי, הם נמצאים בסוף הנביאים. הם בעצם, כמו שאמרנו, הנביאים האחרונים בשבוע שעבר. דניאל הוא מסיבה נורא פשוטה. דניאל בעצם גדל איפה? בגלות. הוא לא יכול להיות נביא. כי הוא גלה בתור ילד, בתור תינוק. הוא נלקח, שבוי, על ידי נבוכדנצר כדי לשמש סריס לפניו בהיכל המלך. נבוכדנצר כובש את ארץ ישראל, לוקח שבויים מזרע המלוכה, שזה אקט מאוד מקובל, הוא לוקח ילדים מזרע המלוכה, ילדים של זרע המלוכה, לשמש לפניו כסריסים.
מי זה נבוכדנצר?
נבוכדנצר, כסריסים בארמונו, כמשרתים שלו, הוא לוקח מתוכם משם ארבעה ילדים מפורסמים, מי זה? דניאל וחנה מישאל ועזריה. הם משמשים כסריסים לפניו, ואחרי זה עולים לגדולה, כל הסיפור של ספר דניאל, איך שהם בעצם מתברגים לאט לאט מתוך הארמון.
הוא לא נולד בארץ?
הוא נולד בארץ, נלקח בתור ילד כבר. אבל הוא לא
יכול לנבא.
כי הוא היה תינוק. ממש נלקח בתור תינוק. שלושתם, ארבעתם, נלקחו בתור תינוקות, כדי לגדל אותם, התפיסה אחרי זה נורא פשוטה. כשאתה לוקח ילדים ואתה מגדל אותם אצלך, הם לא מכירים, הם משרתים, הם עובדים נרצאים שלך. אתה לא לוקח מישהו שיום אחד יכול למרוד לך, כן? אתה לוקח מישהו שהוא מצד אחד מזרע המלוכה, יש לו את הכישורים ויכול להגיע רחוק וזה, אבל אתה לוקח אותו בתור ילד ואתה מגדל אותו אצלך, ופה הוא גודל על התרבות שלך ובתוך הארמון שלך, ואתה מכוון אותו לאן שאתה צריך. מה?
מה
חישב
על זה שהוא
גילה
לדבר שלך?
דיברנו על זה, החז"ל אומרים שאי אפשר לקבל נבואה בחוץ לארץ.
אפשר לדבר
בישראל? בדיוק. אפשר רק לארץ השכנה. נביא שהתחיל לקבל נבואה בארץ ישראל, גם אם הוא גולה אחרי זה, כמו יחזקאל, הוא יכול להמשיך לקבל נבואה, כי הצינור נפתח לו בארץ ישראל. אבל מי ש...
מראש
שמה לא יכול להתחיל לדבר שמה. למה זה אומר עכשיו
לחגי? למה שאני
אומר את זה בגלל מאז? יפה. אז מה זה אומר לחגי לסחר מערכים מה שאמרתי עכשיו? שהם בעצם צריכים להיות מה?
הם כשפים. זה הרבה שנים עברו מאז.
בדיוק, כמה שנים עברו. אז בוא נעשה עכשיו את ה...
רגע, אז לא היה מביא אחרי...
אני עכשיו עושה סדר. אמרנו, אם אתם זוכרים, ש-52, שמור שבוע שעבר ראינו ברש"י, ש-52 שנה עברו מחורבן הבית ועד הצהרת כורש. נכון? אני תעסוק בטח לשמן תראו את זה. אבל מ-19 שמוכן לצהר. 52 שנה עוברים עד הצהרת כורש, כן? ואז עוד ה-18 שנה האלה מביאים אותנו בסוף, מביאים אותנו ל-70 שנה, שככלות 70 שנה יפקוד אתכם. כל מתגשמת נבואת ירמיהו המפורסמת, שאומרת, אחרי 70 שנה אני אפקוד אתכם, בסדר? אז 52 עוד 18 הגענו ל-70 שנה, נכון?
שמה, של בניין בית שני?
בדיוק, שבית שני מתחיל לבנות בשנת 2 לדריווש. כולם מבינים? אם לא אני אחזור, זו הנקודה החשובה, בסדר? עוד פעם, 52 שנה אמר רש"י, מהחורבן שהיה בשנת 19, כן, זה החורבן, שנת 19, מהחורבן ועד הצהרת כורש, יש פה 52 שנה, כן? ואז עוד 18, משלמים פה ל-70 שנה המפורסמות של...
כולל כורש 52?
כן, עד שנת 1, בסדר? ואז עוד 18 מביאים אותנו... לשנת 70, לתכלית 70 שנה, ופה חגי זכריה מלאכי מופיעים, חגי וזכריה מופיעים, ומתחילים לדחוף את עם ישראל מה לעשות, כמו שאנחנו רואים בחגי, דוחפים את עם ישראל ממש אפשר להגיד בידיים מה לעשות, להתחיל לבנות בית המקדש. נבואת ירמיהו מתחילה להתגשם. זה הזמן לבנות בית המקדש, למרות שאתם רואים, לא את בו, את בית השני, אתה אומר, לא הגיע הזמן, הגיע הזמן, עכשיו נגמור עוד 70 שנה, עכשיו תתחילו לבנות, שנייה אחת, מה אני רוצה להגיד, רגע, הייתה פה שאלה שאני רוצה להעלות עליה, אז עכשיו, מתי, לפי זה, שנייה אחת רגע, לפי זה, אם עברו 70 שנה מהחורבן, זה אומר שצורך היה נגיד, אם חגי הוא בן 90, אז מה? אין שום בעיה שהוא קיבל נבואה עדיין בתקופה ש... בדרך כלל שבחורבן הבית הוא בן 20, מבינים? הוא כבר נביא מדופלה, בסדר? הוא כבר נביא מנוסה וזה, ועכשיו בשנת 70 הוא בא והוא עדיין יכול לנבא. למה הוא יכול לנבא? כי הוא עדיין, למרות שהוא גם גלה ועכשיו חזר, מה?
הוא היה בדור של הנבואה.
בדיוק, הוא היה בדור של הנבואה, בבית בית ראשון אפילו. אבל לא רק שעכשיו הוא בארץ ישראל, אלא בעצם יכול להיות שהוא ממשיך את הנבואה שלו עוד אפילו ממתי? מבית ראשון, זה באמת, אבל אומר, הרי אנחנו אמרנו ככה, אי אפשר לקבל נבואה אם אתה לא בארץ ישראל, אוקיי, אז חגי מגיע לצלם מנבא, נכון? אני רוצה להגיד יותר מזה, שחגי בעצם פה מנבא כי הוא שייך לאלה שתכף, שראו את הבית הזה מכבודו הראשון, זוכרים את הפסוק?
אבל הוא גלה והוא חזר,
בעצם כל מי שפה, הם גלו וחזרו, אחרי חורבן הבית, במשך 52 שנה, כמניין בהמה, בהמה נכון? כן. כמניין בהמה, מה זה מראה? נדדו הלכו, לא היה אף יהודי בארץ ישראל. במשך 52 שנה. אחרי 52 שנה, הצהרת כורש, מתחילים לחזור, כן? ופה בשנת 70 מופיע חגי ומנבא. בסדר? אבל ייתכן לגמרי שחגי פה הוא עדיין שריד מהנביאים שבימי בית ראשון. בסדר?
גדליה זה בחורבן בית שני.
חורבן בית ראשון. מיד אחרי חורבן בית ראשון.
אז אומרים שהייתה איזושהי שארית פליטה שכן נשארה בארץ.
בדיוק. כמה חודשים,
ואז אף אחד.
כולם בורחים. מה? נשארה שארית פליטה קטנה אחרי החורבן בראשות גדליה, אבל ברגע שרוצחים את גדליה, כל מי שהיה פה נמלט על חייו, מאימת הנקמה של נבוכדנצר, כי גדליה הרי היה מינוי של נבוכדנצר, הם נמלטים כולם מצרים, כנראה אפילו עם ירמיה, כי ירמיה בעצם נעלה מפה מהתנך, אבל, ולשולו של הרמב״ם, וכבתה, כבתה גחלת ישראל, נכון, איך הביטוי? גחלת ישראל, זאת אומרת, אם אחרי החובה הזאת נשארה גחלת, נכון, זה לא אש, אמרתי, יש בפנים משהו, זה? והריגת גדליה בעצם...
זה קצת תקופה שלא נזכן יהודים בארץ ישראל?
כן, 52 שנה יהודים בארץ ישראל, מה?
איך
הוא מתקיים בעצם הנבואה
של חגי
עכשיו? אז זה אנחנו רוצים להגיע עכשיו, בסדר? אז אנחנו נמשיך, אז אני אומר שוב, 52 שנה יהודים, ולא רק לא יהודים, אני אומרת שאפילו ציפורים לא היו, אבל זה קשור ל... או, יפה, עכשיו יחזקי, זה מה שרציתי להגיד באמת, כי זה חשוב להקצת, אני, כשנורים תנך צריך לעשות להיכנס עם הראש לתוך התקופה, יחזקי, הוא גם כן מהגבולים, הוא גלף לקודם, הוא גלף עם גלות אחרה של מסגר, עם מרדכי היהודי יחד, יחזקאל הוא מהגבולים, אבל הוא התחיל לנבא כבר אומרים חז"ל, היו היה הדבר השם יחזקאל, היו שהיה כבר. כיוון שהוא התחיל לנבא כבר בארץ ישראל, אז הוא יכול להמשיך לנבא בגלות, הוא נביא הגולים, הוא נמצא בבבל, וכל הזמן מלווה את גולי בבל עם הנבואות שלו. יחזקאל, הנבואה האחרונה שלו, היא בשנת 14 שנה לחורבן. בסדר? זאת אומרת שאם זה 14 שנה לחורבן? אם זה 70 פחות... מה? אני התלבחתי.
70 פחות
14?
מה?
לא, הוא מלווה לזמן נבוכדנצר, אבל כמה שנים עברו עד אלינו?
אז בין ירמיהו לחגי היה את יחזקאל שנבלם?
קיצור, אני עשיתי חשבון בין ירמיהו לחגי היה את יחזקאל, בדיוק. אני עשיתי חשבון שמי הנבואה האחרונה של יחזקאל עד נבואת חגי עוברים 38 שנה. יפה. הנבואה האחרונה של יחזקאל היא נבואה כבר על בניין בית שלישי, לא משנה, אבל הנבואה האחרונה, מהנבואה האחרונה של יחזקאל ועד נבואת חגי עוברים 38 שנה.
ובאמצע אין שום
נבואה? בדיוק.
איפה
עשרה? מה? עשרה פה באמצע. בסדר? עשרה פה באמצע. מה? יכול להיות. מעניין. כן.
בעזרה לנביא?
מה?
בעזרה
לנביא? נדבר על זה, בסדר?
ירמיהו בעצם מנבא רק
לזמן החורבן,
אחר כך
החורבן. ירמיהו מנבא לזמן החורבן בעצם נעלם בסוף החורבן. ממש נעלם, לא כתוב אפילו לא רואה. אז בסדר? אז שוב אני רוצה עכשיו שנחזור עוד פעם לאור. עם ישראל חוזר, מקבל את הצהרת כורש. אין נבואות. מבינים? יש הצהרת כורש. אין לך נבואה. עולים לארץ, מתיישבים פה, מתחילים לבנות ומה קורה? הבנייה נעצרת. זה מה שהיה פה ספר עזרא שאמרנו לקרוא. הבנייה נעצרת, בסדר? עדיין אין לך נבואה. לא עכשיו הבנייה נעצרת, אלא מה קורה? מתחילה תקופה מאוד קשה של בצורת, נכון? תקופה כלכלית קשה מאוד. בארץ ישראל. חוץ מזה יש להם המון צרות ממה שנקרא צרי ישראל, מכל האויבים פה בפנים, המון טרור, המון...
כמה זמן הבנייה נעצרת?
כמה זמן?
כמה זמן הקפאת הבנייה?
18 שנה. מקורש עד שניים לדריווש, 18 שנה. הייתה קפת הבנייה של בית המקדש, ואחרי זה מופיעים חגי וסליה ואומרים להם תתחילו לבנות. שואל משהו, זה הפתעה. זאת אומרת, אני רוצה שניכנס לראש הזה שפתאום חגי בא ומנבא, כן? זה הפתעה. כי כמו שאמרתי, אנחנו כבר 18 שנה פה, ולא שמענו איזה נביא ש...
18 שנה מאיפה לאיפה?
מה?
מאיפה לאיפה 18 שנה?
מהצהרת כורש ועד שנת 2 לחגי. פה יש 18 שנה. אז אתה מחכה שיבוא נביא ויגיד לך משהו, נכון? אבל אתה פה, אני אומר, בוא נסע רגע, כנס לראש. אתה מסרת את הנפש, עלית לארץ, כן? כל החברים שלך נשארו בבבל.
נכון.
עכשיו, בבל זה אמריקה, לגמרי. זאת אומרת, יש לי את התיאורים בנביאים וגם בארכיאולוגיה, כן? מה שמוצאים, בבל זה ארץ של מים, נכון? יודעים את זה? כן? האמת שהיום לא הייתי רוצים להיות בעיראק. איפה יש לך דבר עצמה, יכול להיות שמה? אבל, מה? לא ממש. כן, זה... צריך לשלוח הרבה לרבה כנסת ערבים קצת פיון
שם.
שיעריך כמו שיש להם. לא נראה לי שתחזרו לפה בשביל. סיבוב קטן, סוריה, עיראק, שהוא מדבר עלינו. אבל בבל זה ארץ של נהרות, זה ארץ של מים. זה אז ארץ שפע מאוד מאוד גדולה, היא מאוד יפה. מי ששמע, הגנים התלויים של בבל שמעת את זה, המציאו שיטה ל... זה הייתה יפהפייה, היה שם עושר מאוד גדול. מי שנשאר שם חי מאוד טוב, אנחנו יודעים שהיישוב בבבל,
הם
לא עולים, כי זה נעמיד לשבת כאילו...
גם תורמית זה עולם...
בדיוק, עכשיו יש לך שם המון ישיבות, יש לך שם... מה?
סוריה,
בבדיתה, ליקוד, יש לך שם עולם תורה שלם, יש לך שם המון שפע כלכלי. אין סיבה לעלות לארץ ישראל כשהיא במצב כלכלי כל כך גרוע, כן? נסו לעלות פה לפני הקמת המדינה, נסו לעלות פה לפני מלחמת ששת הימים, כן? שבאמריקה יש לך את הכל, גם תורה, גם פרנסה, גם זה, ופה אין לך כלום. אוכלוסייה עם המון בעיות חברתיות, כלכליות, סוציולוגיות, ביטחוניות, פשע, צן, כאילו, עדיף להישאר שם. ואתה עולה, ושום דבר לא קורה, זה רק נהיה יותר ויותר מסובך מרגע לרגע. ובסוף, הבנייה נעצרה ונזכה לגמרי, ואתה לא רואה את הקצה. זאת אומרת, אין לך נביא. אני חושב, יחזקאל שישב בבבל ונפטר בבבל, הוא הנביא האחרון, ואתה לא מכיר נביא, אתה לא שמעת על דברי נבואה.
אבל אם חגה היה אז, נמצא בעצם.
אז אני אומר שוב, אבל לא כתוב לו שהוא קיבל נבואה. והגיוני שאם אתה נמצא בגלות והפועל בגלות, אין נבואה, אין איזה שום עדויות. ואז פתאום בשנת שם מדרש מופיעים חגי וזכריה ומתחילים לנבא.
אז הם באים לארץ או שהם היו בארץ ולא נבואים?
ייתכן מאוד, הגיוני מאוד שהם קודם פה, אבל הם לא מנבאים.
אז איך יודעים להקשיב מהם,
חגי? אני אומר, אני מבין שאתה להגיד, זה הפתעה, בדיוק. זאת אומרת, מה אתם ראיתם פרק ב'? שבועות שחגי פרק א' בא, מתי? ראש חודש אלול, כבר אמר לנו תבנו, נכון? מה הייתם מצפים? ששבועיים אחרי זה בזה שלו בנוי, נכון? אנחנו מתחילים את הנבואה שלנו איפה? מתי, באיזה תאריך? היה לנו כף דלת אלול ואחרי זה, נכון?
כף
תשרי, נכון? וכל פעם חגי בא ואומר מה? תתחילו לבנות, נכון? מראש חודש אלול ואז כף דלת אלול.
זה לא נשמע הרבה זמן. זה דווקא נשמע מאוד מהר.
הדבר הזה מהר.
תוך כמה חודש-חודשיים זה תהליך מאוד מהיר.
תשים לב כמה הם באים ואומרים יסדו, התחילו, נכון? הם התחילו פה שלוש פעמים בתקופה הזאת, נכון? באיזשהו פעם אנחנו מצפים, כאילו נביא גם אומר לך, הקדוש ברוך הוא אמר אני איתכם, מה צריך יותר מזה? ישר התחיל לפתור, נכון? מוחרת הבוקר.
אבל היו גם קשיים, היו גם קשיים של העמים, זה לא שזה...
אז פה כשנראה את עזרה, שבוע הבא שאני אראה את עזרה, תמידו איזה קשיים היו, אבל לא עוד לפני כן, תשוב על הקושי הפסיכולוגי הזה, שאתה נמצא פה, פתאום מופיע הנביא, אומר, הקדוש ברוך הוא אמר, מהיום אני איתכם, כן? זה לא כזה פשוט לעשות את המעבר הזה, זה לא כזה פשוט פתאום להגיד, בוא לקום אני מבנה את בית המקדש. בכלל נבואה זה לא דבר שהיינו רגילים אליו, אנחנו כבר, כמו שאמרתי, קרוב ל-40 שנה, לא שמענו נביא. אז אני אומר, להיכנס.
גם אותם יהודים
שתיארת אותם גם מהתחילות של החגים. כן, בדיוק. תוסיף לזה את העובדה שהם עצמם לא באיזה מצב רוחני יוצא דופן, תוסיף לזה את כל הסיטואציה הביטחונית מסביב, ותבין שזה לא איזה תרועות רוח גדולה של של גאולה. לכן, כשבאים ואומרים כמו כעין בעיניכם, היו מספיק אנשים בתקופה הזאת שיכלו להסתכל על, 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 על כל ההתרחשויות האלה ולהגיד מה? לגאולה. אין מה להגיד הלל על הדבר הזה, זה לא איזה שורה גדולה, כן? היה, בלי בעיות יחלת למצוא פה המון המון חסרונות, נכון? יחלת בלי בעיות להטיל ספקות בכל מה שקורה פה. בסדר, אז באים שתי רבנים גדולים ואומרים עכשיו הגאולה והשם אמר וזה וזה וזה, בסדר? איפה היו 40 שנה? מה קרה שם? למה זה לא הולך? תראה את החברה, יש המון המון הסברים למה לא לשמוע את כל השם בסיטואציה הזאת, כן.
אז איך הקשיבו לחגי? כי פתאום הוא אמר וכולם מקשיבים?
או, אז לכן אנחנו צריכים להבין, למה הוא צריך להגיד חזק וחזק וחזק? ואתה מתחיל להבין את זה, אתה מקולט את הפסוקים.
ואיך הם אומרים את הנבואה? הם עומדים ברחוב
ואומרים
לכולם,
כי לא צריך. זה באמת, אני לא יודע להגיד
את זה. זה לא היה שם.
אבל אני, לא, אבל אני מניח שזה באמת... בסופו של דבר, הנביאים שלה זה צורכי הזה הרבני של היום.
ולא תדעו עבר
מה? אני לא יכול, אני חושב שזה ממש היה כמו שרב עומד היום.
כן, אבל אחר כך...
זה מניע תהליך רוחני, כן? יש לו איזשהו שליחות אלוקית, והוא מניע את התהליך הרוחני הזה, והוא חוזר עליו, והוא אומר אותו שוב, ושוב, ושוב, והוא הולך לראשי העם ופועל אצלם. הרי באיפה הוא מתחיל? זה כל כך בולט צריך אגב, הוא מתחיל מאיפה? מתחיל מזרובבל ויהושע, נכון? אחרי זה אומר, העם הזה אמרו, זאת אומרת, גם אם ראשי העם התעוררו, אבל מה, העם לא שם, עכשיו זה מאוד מפתיע, כן? אתה צריך אחרי זה ללכת לעם, כן? אחרי זה למי הולך בפרק שלנו? לכהנים, נכון? למה צריך ללכת לכהנים? הכהנים בעצמם הם בבעיה רוחנית, נכון?
זרובבל נשמע לי לא יהודים,
יהודים? מי?
זרובבל,
כן. הפסוק האחרון של הפרק, נכון? זה זרובבל שיהיה חותם, נכון? חותם של הקדוש ברוך הוא. זה בכלל דבר... זרובבל, אפשר להסביר את זה בשתי אפשרויות. או... מלשון
זריעה,
או מלשון זריעה, זאת אומרת, הגלות, הפיזור, זרו בבל, כן, כמו פקוד גפן אשר העמים זרוע, אנחנו מכיר את הביאות, פקוד גפן אשר העמים זרוע, כן, שזרו אותה לכל עבר, עכשיו נגיד זרו בבל שהוא כאילו, השם שלו הוא על שם הגלות, זרנו בבל, או כמו שנאמר פה מה, נזרע בבבל, כן, הוא נזרע בבבל, זאת אומרת, ההתבוננות על זרובבל בתור זרע שיש לו עדיין פוטנציאל. למה אני אומר את זה? כי אתם תראו את זה במשך מזכריה. ובמזכריה יקראו לו באיזשהו שלב, יקראים לך, דברים את זה להפטרה, אבל אנחנו קוראים לו צמח, כן? באיזשהו שלב יתקראו לקרוא לו צמח דוד, כן? מהזרע לצמח עוד נדבר על זה. אבל זרובבל הוא מזרע המלוכה, כן? זרובבל הוא... זרובבל בן שאלתיאל, שאלתיאל הוא הבן של יחוניה. יחוניה מי זה? המלך שגלה בגלות אחרי שבסגר, שאיתו למשל, אנחנו יודעים מי גלה איתו למשל? חזקאל זה אחד, שתיים, כולנו כאילו אחד, שרוגליים, עוגליים, שרוגליים, עם יחוניה מלכה, כן? ולאותו יחוניה יש בן שנקרא שאלתיאל, הוא אסיר שאלתיאל, ולאו יש בן שנקרא זרובבל, הדור השלישי של יחוניה שגלה, אחרי 70 שנה, זה דור שלישי, הוא כבר חוזר לפה בתור פחת יהודה. הוא לא מלך, אבל מה הוא? פחה. בסדר? אבל עדיין הוא זרע. הוא לא... בסדר? עכשיו, עוד נקודה אחת, ובזה אנחנו נעמוד, כן? או שנעצור עכשיו, מה אתם רוצים להגיד? מה?
אפשר
להגיד,
כן,
כן,
כן.
יש פה... נראה לי שאנחנו שבוע הבא נסיים אותו בשתי הפרקים האלה, את הבגורות שלא הספקנו וגם את המדרשים. כן, אז מה, נעימה את הפרק ואת הבגורות שלא הספקנו. נראה לי ששבוע הבא אני אביא עוד את הבגורות האלה ועוד כמה, ואז נעשה סיכום שלנו. זהו, זה יכול להיות שאני רוצה לעשות פה עם בית שני, אני רוצה להתחיל עם ההקדמה אולי. טוב, לאט לאט.
כן.
באיזשהו אופן, היום סיימנו את ההקדמה, בסדר? אז אם יש עוד שאלות, אז אני צריך לעלות באופן אישי, אבל
רק אמרנו שחגי, איפה להתמודד בעצם?
חגי, מה? עזרא עולה משנת 7 לדריווש.
זאת אומרת, 5 שנים אחרי הנבואה של חגי.
לא, עזרא עלה וחזר לפרס.
חזר עוד שבוע. מרדכי
יצא.
על עזרא הוא לא עלה, עולה משנת 7, ושתבינו, מתי נבנה בית המקדש? זוכרת הפסוקים שלנו שבוע שעבר? משנת 6 לדריווש, הבניין המקדש הלכה 4 שנים. בשנת 6 לדריווש מתרגם האדם מקרא, אני חושב שהוא לא לפי חזק. בשנת 6 לדריווש נבנה בית המקדש, ועזרא עולה בשנת 7. זאת אומרת, עזרא עולה כשבית המקדש כבר בנוי.
הוא לא שותף בכל
זה? ממש, זה דברים מדהימים. שעזרא לא היה שותף עם חגי וזכריה בכל התהליך הזה של התערות בית המקדש. זה מאוד מפתיע, חזק שואל את השאלה הזאת, אבל ספר עזרא מתחילה, עליית עזרא מתחילה בזה שהוא עולה ומגיע לחצר בית המקדש. הוא מגיע עם העולים שהוא עומד בראשה, ומגיע לחצר בית המקדש שהוא כבר בנוי, ומזדעזע לגלות שמה, שבית המקדש מלא בתומה נוכרית ו... אבל אני לא רוצה לשבור לכם את ההירואיקה של... אז גם אחרי שמגיע הנביא וזה, עזרא עולה 5 שנים אחרי זה, ואז יש מלא בתומה.
חגי לא נמצא
בתקופה
של
עזרא? לכאורה, חגי, סליחה על הביטוי, יכול כבר להסתלט מן העולם. הוא מזכן. בדיוק, הוא המסע שלו, הוא כבר בן 90, אני יודע.
כן,
זאת אומרת, לא כתוב, ייתכן שכשעזרא מגיע, חגי כבר עוד פעם. אבל מה שמדהים, שבית המקדש בנוי, עזרא מגיע, והוא מוצא נשים נוכרים גדול,
זה השאלה הזאת, זה מה שאני אומר. כמו הר הבית שלכאורה שוחרר ומלא
בתומה. מה שאני רוצה לומר שזה כל כך בולט, שיכולה להיות גאולה, אפרופו מה שאנחנו עכשיו צריכים להתמודד איתו, מלאה בצורות רוחניות. ואתה רואה שאף אחד לא בא ואמר, אז בוא נבטל את ספר חגי, בוא נקנות את ספר זכריה, בוא נקנות את ספר עזרא, זה לא גאולה. עד כמה שאני יודע, כאילו, אף אחד לא אמר בית שני לא שווה כלום. זאת אומרת, המציאות הרוחנית הייתה מאוד מאוד נמוכה בלשון המעטה.
מעניין שאהבת
לא למנות למנות
למקדש.
אבל אפילו נחמיה מגיע אחרי זה, הוא מגיע לבית המקדש, והוא מוצא לשכה של אחד מהשונאים הכי גדולים של עם ישראל, שיצא להילחם נגד המקדש, שיש לו, שהוא עצמו נשוי לנוכריה, שיש לו לשכה בתוך בית המקדש. לצורך העניין, להבדיל, כן, אבל בטח להבדיל, אבל בתוך הכנסת יש לך נציגים של האלה שרוצים להשמיד אותנו, ויהודים שהם בעלי ברית של כל הסיפור, הכל נמצא. וזה גאולה. טוב, אנחנו צריכים עשרות דבות שנזכה ממש.
יש מישהו שידע שלא עבר את זה? לא רשמה.